דיברנו על הרעיון של החיות העולמית בשני מובנים. א', במובן של העולם הוא לא רק נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא ומתקיים על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא בבחינת מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, אתה מחיה את כולם. והעולם זה כל העולם, זה כל המציאות. כל המציאות יש בה כוח חיים. מצד שני, בעצם אותו עניין, זה הסתכלות על העולם כאורגניזם אחד. כל העולם כולו הוא כאיש אחד, כמו שאומר הרמב״ם. והאיש הזה הוא כמו אדם חי, כמו יצור חי. הוא מחובר בתכונה אורגנית, כלומר בתכונה של שיתוף פעולה. יש איזה שיתוף פעולה כללי בין כל האיברים של המציאות. ולכן העולם נקרא אדם גדול, והאדם נקרא עולם קטן. תעמוד שינון ה', פרק א'. הננו רואים את התכונה האורגנית של המציאות החומרית והרוחנית. בביטחה יכולים לנו להשקיף על היחס הכללי של הכל, וממילא על הפעולה שהכל מתפעל מן הכל, והכל פועל על הכל. אין לנו אטום גשמי ולא שרעף רוחני שאיננו פועל ונפעל על מלוא ובמלוא כל. אמנם הפעולה הולכת ומתפשטת, הולכת ומתחלשת בכל אשר תתרחק ממרכזה, והיא מתגברת ככל אשר, כל אשר תקרב אל מרכזה. אם אנחנו אומרים שכל המציאות קשורה, היא פירוש דבר שכל דבר שקורה הוא משפיע על כל מה שקיים. אלא מה? שההשפעה היא בגלים. יש השפעה שהיא קרובה ויש השפעה שהיא יותר רחוקה. ככל שהמושפע הוא יותר קרוב, אז ככה ההשפעה יותר מורגשת. ככל שהוא יותר רחוק, אז הוא פחות מורגשת. אבל אין דבר כזה בכלל אין קשר בין חלקים שונים של המציאות. כמו שבגוף. הרי מה זה אורגניזם? אורגניזם זה בעצם גוף. זה גוף. יכול להיות גוף של אדם, יכול להיות גוף של בעל חיים, יכול להיות גוף של צמח, יכול להיות גוף של תא אחד, לא משנה מה. כל דבר שהוא גוף, העיקרון שלו הוא ש... כל מה שיש בו הוא קשור אחד לשני באיזה קשר שיטתי, קשר אורגני, כלומר קשר של חיות. אז אם יש משהו, נגיד בגוף, שמתרחש באיזשהו מקום, אז זה לא בהכרח שזה ישפיע בהשפעה דרמטית על כל הגוף, אבל אתה גם לא יכול להגיד שאין לזה שום קשר. כלומר, למשל, אם יש למישהו איזה פצע ברגל, אז אתה לא יכול להגיד, טוב, בסדר, זה יש לו פצע ברגל, אבל זה לא אומר כלום, לא על הלב, לא על הגוף, לא על הידיים, לא על הראש, לא על... זה לא נכון שזה לא אומר כלום. אם יש פצע בקום אחד, אז נכון שההשפעה העיקרית היא כמה שיותר קרוב לפצע. אז שם יש איזושהי דלקת, איזושהי השפעה שקורים שם דברים שהם לא כמו שקורים בדרך כלל. ואם אתה מתרחק מזה, אז אולי זה הולך ופוחת, אבל איזשהו דבר קלוש יש בטח שמורגש בכל הגוף, כי כל הגוף קשור, קשר אורגני, זה בדיוק המושג אורגניות. אז יש מחזור דם. מה? אני מזכיר
את מה שאתה מדבר על האיברים לגבי המשרד בגדול.
כן. כן. זה נכון, הלב באיברים זה עם ישראל באנושות, אז זה מראה שכל האנושות היא אורגניזם, אבל... יותר מזה, הרב מדבר פה על כל העולם כולו, על כל ההוויה כולה היא בעצם אורגניזם אחד. אין דבר שקורה ושהוא לא משפיע על הכל, אלא מה? ההשפעה על הכל היא לא מורגשת באמת בצורה בולטת מכל איזה אירוע קטן. הפעולה הולכת ומתפשטת והיא נחלשת ככל אשר מתרחקת ממרכזה, מהמקום ששם הפעולה הייתה. אבל הוא מוסיף פה נקודה. יש אמנם שחילוף הכלים, התנועות הפעולה ממקום למקום על ידי חילופי תנועות, מוסיפה היא כוח. זה מוחש בעולם הטכני, ומשוער יפה גם בעולם הרוחני לכל ההופעותיו. מה פירוש? הוא אומר, לפעמים יכול להיות פעולה שהיא מקומית, קטנה, והיא מתפשטת עד גבול מסוים, ולא הייתה יכולה להתפשט באופן ניכר יותר, אבל בתוך הגבול המצומצם הזה, היא פוגעת במשהו שהוא נותן לה איזה החלפת כלי של פעולה, והכלי הזה יכול להגביר את הפעולה בצורה שהיא כן תהיה ניכרת במרחק יותר גדול. למשל, הוא אומר, זה דבר שמוחש בעולם הטכני, הוא משואר יפה גם בעולם הרוחני לכל ההופעותיו. למשל, אם יש איזה צינור מים צינור מים שנפתח, או נשבר, נפרץ, לא משנה למה, מתחיל להזרים מים. מתחיל להזרים מים, ואם לא יהיה שום דבר מיוחד בדרך, אז המים האלה אחרי 500 מטר או אחרי קילומטר כבר יתייבשו. כבר לא ירגישו בכלל לא ירגישו בכלל בזה שהם יצאו מאיזשהו מקום. אבל נגיד שבדרך הוא פוגש, המים האלה שזורמים מהצינור, בדרך הם פוגשים בריכה שהייתה שם. הבריכה הזאת שהייתה שם לא קרה בה שום דבר, היא עמדה בשקט. אבל כשמגיעים לשם המים מהצינור, הבריכה הייתה כמעט מלאה לגמרי, ועכשיו בגלל המים שנוספים מהצינור, הבריכה תעלה על גדותיה. והבריכה שעולה על גדותיה הזאת, יכול להיות שהיא בריכה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, ואז היא נותנת תוספת כוח לפעולה הראשונה. כלומר, מה שעשה הדבר הקטן הזה עכשיו גדל. למה הוא גדל? כי הוא פגש באמצע, איך הוא מסביר, הוא אומר כאן, חילוף הכלים. התנועות הפעולה ממקום למקום על ידי חילופי תנועות. כלומר, זה הופך לאיזו אנרגיה יותר חזקה בגלל איזה דבר שזה פגש. הדבר שזה פגש בדרך שדרג את האנרגיה של הפעולה הראשונה. כן, זה בעולם הרוחני. אדם שומע איזה שיעור, נגיד, איזה הסבר, איזה רעיון, ובסדר, זה כמה שהרעיון הזה שנאמר מפי האומר התפשט, שמעו אותו כך וכך אנשים, והם חיים עם הזיכרון של הרעיון הזה. אחד מהם, הוא בכוחות שלו הופך להיות איזה מנהיג באיזשהו מקום. הוא משתמש ברעיון שהוא שמע פעם מאותו פלוני במקום שבו הוא פועל, והוא מפעיל שם דברים בעקבות הרעיון הזה שהפלוני ההוא שאמר אותו, לא היה לו שום קשר עם המקום הזה, לא היה יכול לפעול שם בכלל. אבל זה עבר שדרוג דרך כוח מתווך. היה פה איזה כוח מתווך שהוא קיבל משהו מנקודת ההשפעה הראשונה, אבל הוא עכשיו הופך את זה לדבר יותר גדול, כי הוא מוסיף את את הכוח שלו לעניין. אילו לא היה שומע את הרעיון המקורי הזה, הוא לא היה מגיע לזה. אבל אחרי שהוא שמע אותו, אז הוא מקדם אותו והופך אותו לדבר שהוא לא היה יכול להיות השפעה ישירה של האומר הראשון, כי האומר הראשון רחוק מהדבר הזה. כלומר, יש באמצע כוח מתווך, שהוא מפיץ את הרעיון הרוחני, או השרעף הזה, כמו שהרב קורא לו, למרחקים יותר גדולים מאשר היה יכול להשפיע בלי זה. כלומר, שהעניין של האורגניזם הוא קשר בין כל המציאות, אבל בדרך כלל, כאשר קורה איזה מאורע מסוים, ההשפעה שלו היא ברדיוס מסוים, ולא יותר. כלומר, ככל שמתרחקים מהמקום של המאורע, מהזמן של המאורע, אז ההשפעה הולכת ונחלשת, אבל לפעמים היא מקבלת פתאום, איזה חיזוק על ידי החלפת הכלים. יש עכשיו כלי חדש שהוא קיבל את ההשפעה הראשונה ויש לו את הכוח שלו, והוא ממשיך אותה יותר, ואחר כך יכול להגיע עוד פעם לאיזה מקום אחר שבו יש שוב פעם איזה כלי חדש, ושוב זה ימשיך יותר כך ש... בבקשה? אמרתי דוגמה, זה בא לידי ביטוי, בזה שאתה הוגה איזה רעיון.
זה עכשיו, לא, אני קורא לך יותר בקטע שבעניין הרוחני הכללי.
הרוחני הכללי זה כנראה ש... יש גם כן, לא כנראה, בטוח, שיש גם כן אורגניזם כזה שהוא מתחיל מאיזה מקום מאוד דק ומתפשט. והוא מתפשט ומגיע לאיברים אחרים או חלקים אחרים של המציאות שהם יותר גסים והם נותנים דחיפה לאותו הדבר הדק והופכים אותו לדבר יותר עבה, יותר ממשי. ואחר כך זה מגיע לעולם שלישי, והעולם השלישי זה שוב פעם הופך למשהו עוד יותר עבה, עוד יותר יותר מורגש. כלומר, הרעיון הזה של עולמות שמתחילים באיזה עולם הצילות שהוא מאוד מאוד עדין, והוא אחר כך הולך ומתאבא בעולמות הבאים, והופך להיות עד שהוא מגיע לעולם הגשמי, זה רעיון יסודי בתורת הסוד, שהוא אומר בעצם, כל המציאות קשורה, וכל דבר שקורה, יש לו השפעה שמתפשטת בעצם על פני כל העולם. אלא מה? יש דברים שהם מגיעים עד מקום מסוים, ולא יותר. יש דברים שעכשיו שהם הגיעו למקום מסוים, אז הם מקבלים איזו דחיפה חדשה, והם הולכים הלאה. וכך ההשפעות, גם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני, הן בעצם השפעות כלליות. בעולם הגשמי יש איזו תופעת טבע מסוימת, אז היא יוצרת שינויים ומהלכים בסביבה שלה, אבל גם בסביבה הרחוקה יותר יש לה ודאי השפעה. גם אם ההשפעה היא כזאת שאנחנו לא רואים אותה בצורה ניכרת, בולטת, אבל ודאי שיש השפעה. למשל, אם יש באיזה מקום, איזה הוריקן באיזה מקום בעולם, אז בסביבה שלו ודאי ירגישו את כל הכוח הזה העצום ואת התוצאות שלו בצורה ניכרת. אבל האם בכל כדור הארץ אין לזה שום השפעה? ודאי שיש, כי כל תופעה אקלימית היא משפיעה בצורה מסוימת על, על, על כל מה שקורה. לאו דווקא השפעה הרסנית, לאו דווקא השפעה, יכול להיות השפעה מאיזה סוג שהוא. אבל זה לא יכול להיות שבמקום אחד בעולם יהיה הוריקן ולא יהיה לזה שום משמעות ושום השפעה על כל האקלים של כל כדור הארץ. ודאי שיש לזה, מפני שזה עושה משהו במערכת, והמערכת הזאת יש לה השלכות כלשהן על כל מיני דברים אחרים שמתרחשים. אם זה בנושא המשקעים, אם זה בנושא הטמפרטורה, אם זה במשהו. והעיקר הוא שאין לנו במציאות שום דבר שהוא לא קשור לדברים אחרים. כלומר, רעיון האחדות של המציאות, רעיון האחדות של האלוהות, בעצם יוצר מצב שבו כל הבריאה כולה קשורה, כל הבריאה כולה היא אחדותית, כל הבריאה כולה היא יש בה נשמה כללית, זה עוד לא בדיוק דיברנו מה זה נשמה כללית, אבל בכל אופן כוח חיים כללי, שלזה הוא קורא התכונה האורגנית, התכונה האורגנית של המציאות. כן. נכון. בוודאי שיש אנרגיה למים האלה שהיו בבריכה, שהיא לא יצאה לפועל מפני שהם היו מכונסים, אבל יש לה הרי את המסה שלה, ברגע שהיא קיבלה את הדחיפה מהמשהו שבא מבחוץ, אז המסה שלה הופכת להיות גם כן פועלת. היא מתחילה להישפך ומתחילה להפעיל כוח על כל הסביבה הרחוקה יותר. אז ברור שזה מפעיל, זה כוח שמפעיל כוח. אבל למה כוח מפעיל כוח אחר? כי הכל קשור. כי אין דבר שהוא מבודד מכל המציאות שמסביבו. גם במובן הגשמי וגם במובן הרוחני. הפרק הבא הוא שוב מדבר על הנושא הזה. של חביוני העוז אשר בספירות העליונות. ויבש וחמוש נראה העולם המוגבל והמטומטם שלנו, כל זמן שלא ייפתחו לו השערים העליונים, כל זמן שלא יזילו עליו הצינורות החיים, הרוממים בעוז נצחם את שטף לשד חיותם, וסוד השם לרעב ובריתו להודיעם. יש עולמות מעל העולם הגשמי, שהם עולמות חיים וקיימים, עולמות שיש בהם זיו עליון, אור וזיו עליון, וככל שההכרה הזאת גדלה אצל האדם, הערך של מה שקורה בחיים הוא נהיה יותר גדול. כי בעצם אם אתה מסתכל על העולם רק דרך המשקפיים של המציאות הגשמית, הנגלית, השטחית, אז אתה לא מייחס כל כך חשיבות לכל מיני דברים. אז בסדר, אז יש איזה שינוי כלשהו בקליפה הזאת של כדור הארץ. אז בנו איזה בית פה, הנה הייתה גבעת שממה ועכשיו יש שם בתים. אנשים נולדים, אנשים מתים, יורד גשם, צומחים צמחים מהאדמה, כל הדברים האלה הם יכולים להיראות כדברים חסרי ערך. יבש וחמוש נראה העולם המוגבל והמצומצם שלנו, כל זמן שלא ייפתחו לו השערים העליונים. כשאנחנו מקשרים את המציאות הגשמית למציאות שהיא הרבה יותר חיה קיימת והיא זוזה, היא לא כזאת הווה ונפסדת, כמו שהרמב"ם אומר על המציאות של העולם הגשמי, הווה ונפסד. אז כאילו אתה, בהווה ונפסד, אתה לא מרגיש שיש לדברים ערך. גם מה שהאדם עושה, בסדר, אז האדם מסתובב פה על כדור הארץ כך וכך שנים, עושה כך, עושה אחרת. כל החיים נראים כמוגבלים ומצומצמים, כל זמן שאנחנו לא יודעים לקשר אותם אל העולמות הרוחניים. העולמות הרוחניים הם הרבה יותר חזקים במציאות שלהם, הם מציאות הרבה יותר קיימת, הרבה יותר משמעותית.
אני רוצה לקשר לעולמות
הרוחניים. זה עניין של לימוד והכרה. הוא אומר, אם אדם לא משכיל את דבר המציאות הרוחנית, הוא לא משכיל שיש בעצם מציאות שהיא יותר נעלה מאשר המציאות הפשוטה והגשמית, אז הוא יישאר במצב הזה שבו החיים הם נראים ככה פרוזאיים, הם נראים לא עם איזה ערך מיוחד. אבל ככל שהאדם מתוודע ויודע את הדבר הזה, שבעצם אנחנו מהווים חלק מתוך מערכת שלמה של מציאות שהיא הרבה יותר גדולה ועמוקה מאשר המציאות הגשמית, והמציאות הגשמית היא לא חסרת ערך, היא חלק מהדבר הזה, והיא חלק, היא בבואה של הדבר הזה. וכל מעשה שאדם עושה פה, יש לו איזה מקבילה, יש בו איזה דבר שמעורר את המציאות הרוחנית, מגדיל אותה, מרומם אותה, או להפך, משפיל אותה, ויש קשר בין כל העולמות. אז הדבר הוא נותן, כשמתגברת ההבנה הזאת, אז העמידה של האדם מגיעה לכך שהוא נותן טעם מיוחד לכל תוכני החיים. עד שכל התנועות החברותיות והאישיות הן קשורות לתנועות גדולות שמתרחשות בעולמות הרבה יותר עשירים מאשר העולם שלנו. ואנחנו מבינים שהמעשים שלנו הם לא מעשים פעוטים וחסרי משמעות, אלא שהם מעשים שיש להם הקשר הרבה יותר גדול, הרבה יותר איזוז, כלומר יש לו כוח, יש לו עוצמה לתקן את המציאות, להעלות את המציאות, להביא אותה למצב יותר נעלה, וכל הדבר הזה הוא הופך להיות שווה יותר, הופך להיות בעל ערך יותר, מאשר כאשר חסרה לנו ההבנה הזאת. נכון שאדם יכול גם לחיות בחיים הפשוטים, הגשמיים, הפרוזאיים, ולהרגיש נוח. זה לא אומר חלילה שאדם שאין לו את זה, אז הוא איזה אומלל. יכול ליהנות מהחיים כמות שהם, ולעשות מעשים טובים, ולבנות בית, ולשאת אישה, ולהיות בן אדם נחמד, והכל בסדר. אבל כאשר יש השכלה עליונה יותר, והמרחב של המציאות הוא הרבה יותר גדול מאשר החיים הפרוזאים האלה, הערך של המעשים, גם החברתיים וגם האישיים, הופך להיות הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. ואז כל פעולה שאדם פועל, הוא מבין שהיא בעצם בניין של עולמות שלמים, שמעלה את העולם, שמקדמת את העולם, שעושה משהו שהוא שייך למבנה הכללי של המציאות, שמלמעלה למעלה ועד למטה למטה, זה הכל בעצם התגלות של האלוקות באופן שמתאים לפי הדרגות השונות. וזה דבקות אחרת בחיים. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, החיים הופכים להיות ליותר משמעותיים, ליותר בעלי ערך. הכל מלא יותר את האור האלוקי, זה מה שמדבר על הזיו הזה. יש חיים שהם מלאים זיו, מלאים אור אלוקי. התנועות החברותיות והאישיות מתבררות שהן אינן קשורות בקשר אמיץ עם התנועות רבות החיים, גדולות האור והזיו העליון. לעומת עולם שהוא נראה יבש, כמוש, מוגבל, מצומצם, אם הוא מנותק מהמציאות הכללית.
זה ברור, כאילו, אדם
מאמין
שהוא משפיע על יותר דברים,
אז ברור
שהוא יותר
חשוב. נכון. משפיע על יותר דברים, משפיע על דברים יותר נעלים, יותר גדולים מאשר הדברים שהוא רואה פה על פני השטח. נכון. אבל העניין הוא שהחלישות דעת לא צריכה להיוותר בגלל העובדה ש... בגלל העובדה ש ככה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כוח ההשפעה שלו, הוא ויפח בפיו נשמת חיים ויהיה אדם לרוח לנפש חיה, פירושו של דבר שכוח ההשפעה של האדם הוא אדיר, הוא ניפח ישירות מהקדוש ברוך הוא, ויפח בפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה. זה כוח שיש רק לאדם לעשות את ה... זה צריך ללמוד את נפש החיים, פרק א', שער א'. שער א' של נפש החיים עוסק בדיוק בעניין הזה, שכוח האדם, כוח השפעה של האדם, שזה דבר שהוא, לא רק שהוא יותר מאשר כל היצורים האחרים, אלא הוא יותר מאשר המלאכים. כי האדם הוא היחיד שיש לו יכולת השפעה על כל העולמות, מה שאין כן למלאכים. המלאכים יש להם את המקום שלהם, את התפקיד שלהם, אבל הם לא משפיעים על הכל. והאדם, על ידי ההתנהגות שלו, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו והתגלה אליו ונתן לו את התורה, הוא בעצם הגורם המשמעותי ביותר והמשפיע ביותר בכל המציאות. אז זה לא עניין של חלישות הדת, להפך, זה נותן לאדם הרגשה של רוממות, הרגשה של כוח. עכשיו יש פה כמה פרקים על הקשר שבין הנמצאים השונים בעולם שלנו, שבאופן פשוט אנחנו לא מקשרים ביניהם. והרב רואה את הקשר בצורה מאוד מעניינת. נראה את פרק כ"ה. נשמת האדם והברואים. נשמת האדם בהרחבתה כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם. כל נפש חיה ניצוצו מאור האבוקה הגדולה הכללית, נשמת האדם. רק למראה עיניים כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו. העין החודרת רואה לבת חיים גדולה, מאחזת באדם הכללי לכל פלגיו, שבתוכם חילופי מדרגות רבות במידת האור והחום המתגלה. וכל בריאה גולמית מוכשרת היא רק לחלק קטן מאור זה המאיר בו. והכל הורג וחותר לשוב אל האורה העליונה במילואה, להיאחד עם נשמת האדם, להיות מואר באורה. והיא מתעלה באפיפות רוחנית, מדושנה חיים ועונג למקורה, לאוצר החיים, ששם עוז וחדווה, שלמות מוחלטה, נצח ועוד. כשהאורה הפנימי של הנשמה מתגלה בכבודו, הכל שמח, הכל מרגיש, שהמכון שאוצר החיים והאושר שלהם מתגלה בו, הוא איתם, והכל שמח ומתעלה. עם אבני השדה בריתך וחיית השדה הושלמה לך. בעיקר רציתי להגיע לחלק השני, טוב, נמשיך. הדמיון תופס את יסוד אחדות עליונה זו בתחילה. קודם כל זה הדמיון יכול לתפוס את היסוד הזה. והשכל מבררו בסוף. ובה המציאות הממשית ומראה את תחילה במקום שאור החיים הפנימי מבהיק במלוא אורו, בניסים אשר נעשו לצדיקים אנשי מופת בדור דור, שהאמונה המזוקקה יודעת לשמור את הרשימות החיות של האמת הגדולה, המתעלה מכל חוכמת לב האדם וכל כישרונותיו באורחות החיים. הניסים שנעשו לצדיקים מראים את הקשר שבין נשמת האדם לבין כל הברואים, כאשר כל הברואים נעשו כאילו משרתים את הרצון של האדם הזה שעל ידו נגלה הנס. אבל אני עיקר התכוונתי לחלק השני של הפרק, שמדבר על היחס בין האדם ליצורים שמתחתיו. בנשמתו היסודית של נוח נתגלו כל יצורי העולם. כל החיים כולם הם באו אליו אל הטבע במשיכה טבעית פנימית כהמשכת הענף לשורשו. שקיקותו הפנימית העליונה להתהלך את האלוקים התאימה עם נטיותיו ליישוב העולם כולו. איש צדיק ואיש האדמה יחד בחוברת. כינוסם של שני כישרונות הללו ביחד הוא דבר מפליא, שבדורות יותר טובים היה מביק הרבה יותר. כלומר, נוח איש צדיק תמיד היה בדורותיו, והוא גם איש האדמה, וכל היצורים מתחברים אליו. הוא אומר, אם זה היה דור יותר טוב, אז היה הרבה יותר מביק הדבר הזה, התכונה הזאת. אצל נוח אנחנו יודעים שהיה גם איזה פגם בזה שהוא היה איש האדמה. אבל בכל אופן, העובדה שנוח מכנס אליו את כל החיים, את כל בעלי החיים, אומר הרב, זה לא משהו טכני. זה בנשמתו של נוח מתגלים כל יצורי העולם, כמו שהוא אומר מקודם, נשמת האדם בהרחבתה, כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות של כל הברואים כולם.
זה יפה שהוא גילת את כולם, אבל נוח לא היה צדיק את זה
בגלל. למה לא? כתוב איש צדיק תמים היה בדורותיו.
לא, אבל מה שקרה שאני מכיר להם אחרי זה, ומה שקרה...
בסדר.
אז... התיאורים של נוח זה לא שלי ש...
בסדר, זה מה ש... זה מה
שאני... הוא מתאר פה אדם צדיק.
רגע, תראה את ההמשך. אבל הנטייה הדמתית, סוף סוף יש לה איזה משקל מכביד, שהאבות השליחו מעליהם את מסעה. וכל מסע החיים של המון יצורים הכלול בנשמתם הגדולה והכללית מתהפך. בנה בחרב לעשות צדקה ומשפט, כלומר, ללכת בדרך השם, לעשות צדקה ומשפט, כלומר שהוא מעלה את המציאות האנושית לדרגה יותר גבוהה, וכל ההיכללות הזאת של היצורים בנשמת האדם הופכת לדבר שהוא יותר קרוב לרוחניות מאשר קרוב לאדמה. אבל גם העניין של האיש צדיק שהוא איש האדמה, הוא גם כן מראה את הקשר שבין נשמת האדם לנשמות בעלי החיים. לא, יצא מזה, יצא מזה קיום העולם, שהעולם המשיך להתקיים, שאחר כך, אחרי המבול, העולם מתחיל לחיות מחדש, וכל זה בזכות העובדה שיש קשר בין האדם הזה, שהוא, כאותך ראיתי צדיק לפניי, לבין כל היצורים האחרים, שהם מתכנסים אליו, באו אל הטבע, הם באו מעצמם. אז זה שהם באו מעצמם, והוא ראוי להמשיך את הקיום, כי הוא איש צדיק יחסית, ואז זה מראה איך שהאדם הוא בבחינת צדיק יסוד עולם, הוא בבחינת מי שאוסף אליו את כל העולם כולו. לדרגה יותר גבוהה, לדרגה של אדם במובן הרוחני יותר. ללכת, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לשמור את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, זה דבר שהוא יותר מאשר לקיים את הבריאה. לקיים את הבריאה, זה גם כן נובע רק מזה שכל הבריאה קשורה אל האדם. אבל זה לעבוד, זה התעלה יותר לכיוון המוסרי, הרוחני, ופחות לקיום הפיזי. אבל הרעיון הוא אותו רעיון של אדם שהוא אחראי לכל הבריאה, שכל הבריאה כלולה בו, כל העולם הגשמי כלול בו.
הרב שלך.
כן.
אני הייתי מחלף לגמרי, כאילו לפי מה שהרב אומר אפשר לקחת לבנוח, אלא לעשות עוד שדרוג לאברהם. אני תומך שזה שני אנשים שונים, ואברהם עשה את הפעולה שבעצם עשה נוח. רק בצורה שונה,
שהוא גייר
את כולם.
בסדר, הוא לא אומר שנוח הפך להיות אברהם.
אברהם הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה לדעתי, מבחינת צדיקות.
הרב אומר את זה. הוא אומר שהנטייה האדמתית יש לה משקל מכביד, והאבות השליחו מעליהם את מסע.
השאלה אם זה אבן על אבן, או שאתה אומר שאברהם הוא כבר עולם בפני עצמו, הוא בעצם...
בסדר, זה לא כל כך כתוב פה. אתה יכול להגיד כך.
אני טוען פשוט
שאברהם
היה הרבה יותר צדיק מנוח.
זה ברור, חז"ל אומרים את זה.
שניהם
עשו את זה. על נוח כתוב, את האלוקים יתהלך נוח, שהיה צריך סיוע, ואברהם כתוב, יתהלך לפניי.
לא, אבל אני בא ואומר שהם עשו את זה בעצם. נוח בצורה אחת בעצם, בטבע שהוא הציל את כולם, ופה אברהם בזה שהוא גייר את כולם.
נכון, בדיוק זה מה שהרב אומר, שפה זה התהפך לתוכן גדול ומהיר, ברמה אחרת, ברמה רוחנית, כן, בהחלט. נמשיך עוד פרק אחד. קבב, כן. חטיבת דצחם, דומם צומח חי מדבר. עומד האדם ותוהה, איזה צורך יש בכל המון המעשים והברואים המשונים והרבים? ואיננו מבין איך הכל הוא חטיבה גדולה אחת. החיים התרדמתיים שבדומם הם התחלת הברק ההולך ומזהיר בתוך העולם הצמחני. מתפלג לאלפי רבבות קווים מיוחדים ושונים, באים הם עד מקדש החיים, ושם הם מתנוצצים כבר בעליצות, הולכים ועולים עד רום עטרת ברואי עולם האדם. אז מה הוא אומר? יש חיים תרדמתיים בדומם, חיים תרדמתיים, גם הדומם יש בו חיות, כאילו חיים בתרדמה, זה ההתחלה של החיות שהיא הולכת ומזהירה בתוך העולם הצמחני, של הצמחים יש כבר חיות הרבה יותר ניכרת. הם צומחים, הם משתנים, ומתפלג לאלפי רבבות קווים מיוחדים ושונים שבאים עד מקדש החיים, דהיינו שבבעלי החיים יש הרבה יותר כוח חיים שמורכב מאלפים ורבבות של קווים מיוחדים ושונים, הרי אנחנו יודעים שגוף האדם, למשל, גוף בעל חיים, מבחינה זאת אותו דבר, הוא מכיל אלפים ורבבות של מנגנונים, שונים ומשונים, של כל איבר יש לו את הרקמות שלו, ואת הרקמות האלה יש את התכונות שלהם, לתאים יש את התכונות שלהם, וזה הכל, בכל תא יש סלילים של, של חלבונים, שיש שם בלי סוף אלפים מורבבות של קווים, כלומר של כל מיני תכונות מיוחדות ושונות. ומעל כל זה האדם, שכל מהות חייו, זרמי אורותיהם, והתמדת הלוך נפשו העולה למעלה, הם רק גלי ים גדולים, שהם הולכים ושווים מכוחם של כל תנועות החיים שבמציאות, מראשית הקטנות של החיים עד גדולתם, עד גדלותם, מדומם עד המדבר. אם מתפלע אתה, איך תדבר, תשמע, תריח, תחוש, תראה, תבין ותרגיש, השב לנפשך כי כל החיים וכל הקודמים למערכתם, כלומר הצומח והדומם, הכל שופעים עליך את כל הוויותיך. אין נקודה קטנה יתרה, הכל נצרך והכל משמש לתפקידו. אתה בכל מה שלמטה ממך, ואינך קשור ועולה עם כל מה שנשגב ממך ועולה עליך. זה ביטוי מאוד מליצי וחזק, שירי כזה, של התחושה שיש קשר בין כל חלקי המציאות, אפילו בעולם שלנו הגשמי, איך בעצם אי אפשר להפריד בין המדרגות השונות ולהגיד אחד לא שייך לשני, החי לא שייך לצומח, הצומח לא שייך לדומם. לא, זה לא נכון. הכל מתחיל מאיזה חיים תרדמתיים שנמצאים בדומם, בעצם החומר, בעצם היסודות של החומר, וזה קשור למה שקורה בדרגה יותר גבוהה של חיות, כמו של הצמח, דרגה עוד יותר גבוהה, למרות שזה הולך ומתפתח ומשתכלל ומתעלה בהרבה הרבה קווים, הכל מסחובר. מי דומם אדם מדבר? הכל נצרך. זה גם עניין מדעי וגם עניין שהדמיון צריך לתפוס אותו, כמו שאמר בפרק הקודם. הדמיון תופס את יסוד האחדות העניינה הזו בתחילה, והשכל מבררו בסוף. באמת המדע מתאר את העולם החי בעזרת העולם שמתחתיו. הוא אומר בעצם הכל זה כימיה, הכל זה כימיה, הכל זה פיזיקה, הכל זה מתחיל מהחומר הדומם. כל מה שאנחנו קוראים עולם חי, כולל אפילו העולם של האדם עם האינטליגנציה שלו, אפשר לעשות לו רדוקציה עד לפיזיקה, עד לדומם. כי אפשר לתאר תהליכים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים במונחים בסופו של דבר של הדומם, של מה בדיוק מתרחש שם, כל מיני פעולות מכניות של חומרים שהם מתנועים בצורה מסוימת. כלומר, זה בעצם בסופו של דבר המדע מברר שיש קשר, למרות שלכאורה זה מציאויות שונות לגמרי, מציאות של תא חי ומציאות של תיקח את החומרים שמרכיבים את התא החי ותשים אותם בקופסאות, במבחנות אחד על איזה שני, זה מציאות שונה לגמרי. אבל לא, זה אפשר לתאר את המציאות של החיים בעזרת המציאות הפיזיקלית של הדומם. אז זה בירור מדעי, אבל בדמיון כבר מראש אתה יודע שהכל קשור, אין דבר כזה חיים שהם לא קשורים לצומח, צומח שהוא לא קשור לדומם, אדם שלא קשור לחי, זה הכל קשור, הכל בעצם זה מערכת אחת. ועכשיו יש פה פסקה אחרת ש צורפה לפסקה הקודמת, שאומרת דבר מאוד נועז או מעניין. הרצון הארצי החזק שאצל בעלי החיים, שאין להם הופעה שכלית גדולה, גם הוא מתחלש קצת מרעננותו ואומץ היש שלו בדחיקת פועלו על ידי אותו הקורטוב האידיאלי הרצוני הנכנס בתוכו. והוא יונק את אומצו הגמור מתוך חיבורו עם עולם הצומח, שאין בו אפילו אותה הפרעה מועטת של גילוי החיים. והצומח עם כל זרמתו הבריאה, הבלתי מפוקפקת, מסובל הוא מנדידה וטיפול ציורי מוגבל, והוא מתרפא מחולשתו על ידי התבססות חיבורו עם העולם הדוממי, שבו נפש בעלת קביעות ואומץ עמידה תדירית. ופסגת החיים עולה היא באדם, ונחלשת הרבה על ידי החופש אשר לרצון, ומשיגה את אימותה על ידי בסיסה וחיבורה בעולם החי המגושם. זה פשוט לא יאומן. הרב אומר פה שבמובן מסוים, ככל שהדבר הוא יותר פרימיטיבי, ככה הוא יותר חזק. האדם שהוא יצור מתוחכם וחכם וחושב ורוצה, הוא חלש בגלל זה, כי הוא כל הזמן משנה את רצונותיו ואת מחשבותיו, הוא מתנדנד. פעם הוא עושה כך, פעם הוא עושה אחרת. אם היה לו פחות כוח רצון, פחות כוח תחכום, אז הוא היה יותר יציב. ובעל החיים הוא מבחינה הזאת במצב יותר טוב מהאדם, אבל גם לא, בגלל התנועתיות שלו, בגלל ההתנודדות הזאת, אז בגלל זה שיש לו רצון, שהוא כל הזמן צריך לספק את הדרישות שלו, את מה שהוא רוצה, את מה שהוא שואף להגיע אליו, אז הוא גם כן מאבד איזה שקט שיש בעולם הצומח, ואפילו הצמח יש בו נדידה, והוא מתרפא מחולשתו על ידי התבססות חיבורו עם העולם הדומם, שבו נפש בעלת קביעות ואומץ עמידה תדירית. מה?
סלע דומם
הכי יציב. כן. והסדרות האנושיות לפי התפלגותן הולך ומשפט זה וחורז בהם. הצד האידיאלי עומד להתמוטט מחולשה שבעדינות. הוא משיג את תקומתו על ידי הביסוס שמתבסס הוא בצד הממשי שבהוויה. וככה נעשים כל ברואי עולם חטיבה אחת. ואומות ומפלגות ובעלי דעות ואופעים שונים בונים יחד עולם מלא שהוא מלא עוז והדר יחדיו. זאת אומרת שיש איזה צורך לשכבות העליונות בזה שיהיו שכבות תחתונות, בזה שיהיה ביסוס מצדדים יותר נמוכים לחלקים היותר עדינים או מתוחכמים, וככה נעשים כל בריאי העולם חטיבה אחת. ברוך המחים מצדי גבר, ברוך הוקרת על המים. יש משהו יציב מתחת הרגליים. אחרת בן אדם היה יצור ששט ממקום למקום ובכלל לא יכול להרגיש שום יציבות. היציבות של החיים היא בנויה מזה שיש בחיים כמה דרגות, וכל אחת תורמת את החלק שלה למכלול הזה, להרמוניה הזאת. זה הרעיון שאנחנו כל הזמן מדברים עליו פה. אנחנו מדברים פה על רעיון התכונה האורגנית של המציאות. והרב פה, בקטע האחרון שלמדנו, מדגיש את העניין שגם העליונים צריכים את התחתונים, לא רק להפך. התחלה דיברנו על זה שככל שהאדם יודע להתרומם ויודע להכיר שיש עולמות עליונים מעליו, אז ככה החיים שלו נעשים יותר משמעותיים. עכשיו הוא אומר שגם בגלל שיש שכבות מתחתנו, לכן אנחנו יכולים להרגיש יציבים, להרגיש את החיים בצורה שלמה, בצורה נכונה. יחד עולם מלא. בלי מה שיש מתחתיך, אז אתה לא מגיע לאותה עמדה בחיים שאתה צריך אותה בשביל להתקיים קיום נכון. או כפי שהוא אמר, אין נקודה קטנה יתרה, הכל נצרך והכל משמש לתפקידו. אתה בכל מה שלמטה ממך והנך קשור ועולה עם כל מה שנשגב ממך ועולה עליך. האורגניות זה בדיוק הרעיון הזה שהכל קשור, כל הדרגות מלמטה עד למעלה.